השפל והגודל של ההתלהבות שיש בשמיים בליל הסדר, היינו קופצים מרוב שמחה כל אותו הלילה. ולא בחינם התנאים הקדושים לא היו ישנים בלילה הזאת כלל, לא שחלילה היו מצערים את עצמם ובגלל זה מנדדים שינה מעיניהם, אלא מרוב השמחה, מרוב החשק הגדול, כי היו רואים איך שהמלאכים יורדים למעלה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. רבותיי, זה כתוב בזוהר בפרשת בו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, פיקודה וספרה בשבחה עד יציאת מצרים. יש מצווה לספר בשבח יציאת מצרים, כמו שבהגדה כתוב, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר. צא ולמד מאותם תנאים ואמוראים שבתחילת ההגדה, ההגדה מתחילה מהמילים צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. אבל לפני זה יש את ההכנה של ההגדה, זה ההלך מעניה, זה את המה נשתנה שהילד שואל, והעבדים היינו לפרעה שהאבא משיב לו, ואחר כך כל הקטעים הבאים זה רק הקדמה, כמו מעשה ורבי אלעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר ונעזריה ורבי עקיבא, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. זה שהתנאים הגדולים, רבי אלעזר הגדול, אשרי מי שראה את אותו סדר, שיושבים גדולי הדור יחד, רבי אלעזר שהיה ניצוץ משה רבנו, ואיתו מי רבי יהושע שהיה חכם גדול, בקי בכל החוכמות, היה יודע מהלך הכוכבים, איזה כוכב יוצא אחת ל-70 שנה הוא יודע. ורבי, מי איתו? רבי עקיבא, ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו, שדורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אתם יודעים מה זה רבי עקיבא? אני רק שרוצה לדעת מה זה רבי עקיבא, אני גם לא יודע. אבל שאני רוצה לדעת, אתם יודעים מה אני זוכר? שאני זוכר את זה, אומר לכם את האמת, כל גופי רועד. לפני איזה 30 שנה, נסענו לקברי הצדיקים, ואבי עליו השלום נסע שבוע שלם. נסענו, אז היינו בטבריה. דבר ראשון, חנייה זה היה בטבריה. בטבריה, רק לתת לכם אינדיקציה מה זה קברי צדיקים אצלו. זה לא מה שאנחנו באים, הוא היה צוחק על כל אלה שבאים, עושה אחרי שהם הולכים, וכן, הצדיק, המכתב הגיע למעלה, כן, כן. דברים בטלים, אומר חבל על הנסיעה, חבל על הדלק של האוטו, היה אומר. אומר, באים, קוראים תהילים, חצי שעה תהילים, ומבקשים כמה בקשות והולכים. שלום, זהו, זה הכל. לא, זה לא נקרא כלום. אתה צריך לבוא לקבר של צדיק, לשבת שם, ללמוד תורה של הצדיק, איזה שעתיים, ששפתותיו יהיו דובבות בקבר, ולשוב בתשובה שלמה, ולהתפלל מעמקי הלב, אחרי זה, שגמרת, תבקש איזה בקשה. אתם יודעים, הזוהר אומר, מי שלומד תורה, ואחרי הלימוד תורה מבקש בקשה, מובטח לו שתפילתו תעשה רושם. לכן אנחנו האחרת היינו פותחים את האחד בתחילת השיעור. למה עושים בסוף? כיוון שאחרי שאדם למד תורה, עסק בתורה, יש עליו סניגוריה, יצר הרע בורח ממנו, המקטרג בטל, והאדם הופך להיות נשמה חדשה, ואז הוא יכול לבקש. זה לא אשכנזים שעושים משברך, ומשברך שלהם הוא מזמן קדמון. הוא אומר, מי שברך יברך וכו' וכו', בעבור שכל הקהל מתפללים בשבילו, או בעבור שנתן צדקה, או בעבור שלמדו לרפואתו. צריך כדי שהתפילה תעלה זכות, אי אפשר בלי. עכשיו, קברי צדיקים היו נוסעים. היה אומר למה, היה קודם כל טבריה. מדוע? המשיח עתו עתיד לבוא מהעיר טבריה. כך מובא בגמרא, וכך מובא בזוהר. הגמרא אומרת, טבריה היא משלמת למשיח, מפני שהסנהדרין כשגלו, גלו 10 גלויות. מ10 מקומות, הגיעו ליבנה, והגיעו לשפרעם ולאושה, ועוד פעם לשפרעם. התחנה הסופית, תחנה מספר 10, הייתה בטבריה, והגמרא אמרה שהחזרה כך תהיה, שמשיח יבוא, יבוא שם. ובזוהר הקדוש אומר, אנט מלכה משיחה, עתיד אנט להתגלה בארעד הגליל, עתיד אתה להתגלות בארץ הגליל. ולכן תראו שכל גדולי ישראל הישבו בגליל. התורה שלנו, תורה שבעל פה כולה, שאנחנו לומדים אותה, איפה נכתבה? בארץ הגליל. המשנה כולה, כל המשניות היו בעיקרם בטבריה. רבי מאיר הייתה לו ישיבה בטבריה, הוא שם לימד, אלפי תלמידים ישבו אצלו. וכן רבי עמי ורבי עשה, רבנו הקדוש ישב בציפורי, אמנם הוא היה לפני כן, הוא היה בבית שערים, עליו ציפורי, הוא היה גם בטבריה, ותלמידו של רבי מאיר, הוא ישב בטבריה, הוא למד בצעיר אותו בטבריה. טבריה הייתה הישיבה הגדולה. נכון, יבואו היסטוריונים ואומרים, בגדל שירושלים נחרבה, אז נדדו לשם, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה. שהמשניות יחוברו בטבריה. זה מה שמעניין אותנו, אתה לא מעניין סיבות מדיניות, זה הקדוש ברוך הוא גלגל את הסיבות המדיניות. הוא רצה שהתורה שמה תצא. אחרי זה בא רבי שמעון בר יוחאי וכתב את ספר הזוהר, ושוב, איפה הוא היה? גם היה שם. כל הגליל. ישב בפקיעין, ישב במערה, 13 שנה שהתחבא מהרומאים, וכל הזמן הוא ישב שם בארץ הגליל. ושם נכתב ספר הזוהר. אחרי כן תראו, זה לא יד השם, זה לא מובן הדבר הזה בשכל. אחרי 1500 שנה מרבי שמעון, זאת אומרת לפני 500 שנה מהיום, בא מרן רבי יוסף קארו, שבמוצאי שבת זה הפטירה שלו, י"ג בניסן, שהאיר את כל העולם כולו בתורתו, הוא מרן רבי יוסף קארו, שסיפרנו לפני שבועיים עליו איך עמוד אש בתפילה מתחבר לו לראש, והוא בא ישב בצפת, הוא היה גולה מספרד, הוא גורש בתור ילד, גורש מספרד. ונדד נדד היה באנדריפולי ביוון, בסופו שהגיע לארץ ישראל, והגיע לצפת, במשך 15 שנה כתב את כל השולחן ערוך. כל השולחן ערוך. היום אם יבואו צוות של 50 גדולי עולם, נכתוב שולחן ערוך לא יצליחו. וכאן איש אחד, איש אחד. למה? הקדוש ברוך הוא בחר בו. ומה הוא היה עושה? בבוקר היה לוקח חמור, מי יודע איזה גלגול זה החמור הזה. זכה החמור הזה, הוא היה רוכב עליו, והולך איתו לכפר ביריה, 5-6 קילומטר מצפת, יושב שם, פני שלא יטרידו אותו האנשים, אין טלפונים, אין סלקום, ואין נוקיה, ואין כל הקשקושים האלה, אין צפצופים, הוא יושב בשדה, תחת האילנות, וכותב שולחן ערוך. בערב, לפני מנחה, חוזר לבית הכנסת ישר. ככה מדי יום ביומו, עד שהתפיס את השולחן ערוך. ואיפה זה נכתב? שוב בגליל. באותה תקופה, פתאום מגיע רבנו הארי לשם, ושוב גם הוא מגלה את כל תורת הקבלה. כל תורת הקבלה שיש לנו היום היא מהארי. תלמידו, רבי חיים ויטל, למד אצלו סך הכל 20 חודש, שנה ושמונה חודשים. בשנה ושמונה חודשים כתב מפיו, שימו לב מה אני אומר, 12 ספרים בקבלה. בשנה ושמונה חודשים. בספר עץ חיים, השני הכרכים העבים שלו, שזה נקרא השס של תורת הקבלה, אחר כך שמונה שערים, שמונה ספרים שמתחילים שער, שער הפסוקים, שער הקדמות, שער הגלגולים, שער הכוונות, שער רוח הקודש, שער מאמרי רז"ל, שער מאמרי רשב"י. שמונה שערים. בשער המצוות, זה השמיני. ואחר כך כתב גם עוד שני ספרים, עולת תמיד ומבוא שערים. זה כל זה מפיו של הארי. איפה זה נחובר? בצפת. מה זה, זה לא דבר שמהשמיים עשו? למה? כי משיח צדקנו עתיד להיגלות בעיר צפת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם היינו רואים, בליל הסדר היינו רואים איך שהקדוש ברוך הוא יורד בתחילת הסדר, איך שאדם נכנס הביתה, ואומר שלום, המועדים לשמחה, לא, היי, מה נשמע, ומה העניינים, ואיך הגעתם היום, זה בעדן, מחר בבוקר תדברו. עכשיו הלילה, כל רגע הקדוש, אפילו מה נשמע לא מדברים. ברוכים הבאים, אומרים להם, יאללה, הלאה ביקום, תתחילו. מה עושים קידוש, ומתחיל מה עושה הקדוש ברוך הוא, באים המלאכים להגיד שירה. איך כתוב? יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירה עם מי? אומרים שירה. אומר הרב הקדוש ברוך הוא, אין היום שירה, רואים, הכל ריק. אין מיקרופונים, אין לוויינים, התזמורת לא הגיעה, שום דבר. מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין הלילה מנוע, הכל סגור, מה זה? אומר להם, אין הלילה לא שרים. מה לא שרים? בליל פסח, באנו, הכנו לך שירים מיוחדים. אומר, אתם, מה שאתם שרים, זה לא מעניין אותי בכלל. יש הבנים שלי למטה, הם שרים לי הלילה, הם מספרים את שבחי הלילה, תרדו ותשמעו. יורד הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, יורד הקדוש ברוך הוא, עם כל הפמליה שלו, בבתים שלנו. אז עכשיו יבוא אחד ישאל, טוב, הוא יורד בבית שלך, הוא יורד בבית שלו, איך אפשר? אצל הקדוש ברוך הוא אין שאלות, גוף לא יכול להיות בשתי מקומות לבת אחת, אבל נשמה יכולה להיות בכל המקומות בבת אחת. מלאך יכול להיות בכל המקומות בבת אחת. הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. בכל מקום הוא נמצא. ברוך כבוד אדוני ממקומו. על המשרתיו לא שואלים, מה יהיה מקום כבודו לארצו. לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. כל הבתים של כולם. הוא מאיר, נמצא שם. שומע את השבח הגנורה והגדול הזה, מה שכותב רבנו חיים פלאצ'י בספרו המועד לכל חי, איזה דברים על אותו לילה, משהו מדהים. אז אני רוצה לספר לכם על רבי עקיבא, נחוזר לזה. ונוסעים, אז הולכים לעם, הולכים קודם כל לטבריה, נכון? רבי מאיר שם קבור, נושבים אצל רבי מאיר, זה היה כמעט שתי לילות. אז מה הסדר יום? תולים בלילה, היום אדם נסע קברות הצדיקים, אז יש טיולים ומדריך וגם הולכים לראות את המפל ואחר כך מלון ויהיה גם כן זה והולכים לישון. איזה לישון? הולכים לקבר רבי מאיר, אז בתחילת הלילה תפילת ערבית, יאללה ארוחת ערב, דברי תורה, הולכים לישון, כולם לישון. הוא היה מסתובב עם מקל, רבותיי, עם מקל היה מסתובב. 80 איש וכולם ישנו, שאף אחד לא יפטפט. קסים לישון, חצי שעה לפני חצות, חצי שעה לפני חצות, 11:15, כולם על הרגליים. לא באנו פה לישון. שנתם 3 שעות, שעתיים, מספיק. עכשיו בקושי בשתי שעה היה אפשר לישון עד שאתה נרדם. 11, כולם על הרגליים. יאללה, נטילת ידיים, מגיע חצות ברכות השחר, ותיקון חצות, לומדים עד הבוקר. לומדים עד הבוקר. לפנות בוקר טובלים בכנרת, מתפללים שחרית, אחר כך קדימה הולכים לרב כהנא, לרבי ירמיה, וכו' וכו', רבי עקיבא. כאילו רבי עקיבא. כל רבי עקיבא מהצהריים עד הערב. לומדים שם כל המשניות של רבי עקיבא, כל המאמרים של רבי עקיבא. ולדעת מי זה רבי עקיבא. טוב, אמרנו, הלילה השנייה אומר, הלילה אי אפשר לישון. הלילה נלמד של רבי מאיר, אחת ניסן למירון. טוב, אנחנו בכל זאת רוצים לנוח איזה שעה. איזה לנוח? שוכבים ברצפה, ליד הדלת, כל רגע אחד קם, אחד יוצא, נפתח את הדלת, נסגרת, אחרי שעה נמאס, קמים, לומדים כל הלילה, לילה שנייה. היום השלישי, בוא ניסע. לאן? ניסע לצפת. טוב, נוסעים לצפת. אבל זה לא עושים לצפת, בדרך יש הרבה הרים, גבעות, יש קבר רבי טרפון, איזה 15 קילומטר, זה לטפס שם באיזה הר, 5 דקות. עולים קבר רבי טרפון, חוזרים אחרי שעתיים, הולכים פה, הולכים שם, בסוף הגענו לצפת, כל הלילה, יש לנו איזה 2-3 שעות, למדו. גמרנו, עכשיו תתכוננו, מחר הולכים למירון, רבי שמעון, זה ליל שימורים, תביא רבי שמעון, טוב. קודם, חבר רבי שמעון, רבי שמעון כל הלילה, זה כבר את ההרוב, זה לילה רביעית. כל הלילה ישרים ברבי שמעון, תורה ותפילה וזעקה, בבוקר מסתובבים בקברים שמסביב, נחזור לירושלים. טוב, נחזור, נהיה צהריים. אז האוטו נוסע, אז כבר פתחו את כביש הבקעה, מאיפה יורדים? כיוון טבריה. וטבריה, אתה מורה מרחוק את הציון של רבי עקיבא. בכביש שיורד קירת שמואל של טבריה שמגיע, אומר רבי עקיבא, לך רבי עקיבא. אמרתי לו, ראיתי אותו שהוא עייף מאוד, חולה. אבא, היינו ברבי עקיבא לפני יומיים. אז עשמה לימוד, 6 שעות. ולי בערבית, אני מכה על הראש ככה 2 מכות. אתה, תגיד, אתה לא, אין לך שכל פה בראש, יש שכל? טוב, אני לא יודע. אתה יודע. אומר, אתה יודע מה זה רבי עקיבא? לא. אתה יודע את הגודל שלו? לא. אתה יודע מי זה רבי עקיבא? איך יעלה לך על הדעת שאני אעבור בטבריה ולא ניכנס לרבי עקיבא? אבל היינו לפני יומיים? לא. עכשיו הולכים לרבי עקיבא. אנחנו רבי עקיבא, עוד שעתיים שמה. עכשיו, מעם, זה מעם. אז הבנתי מה זה רבי עקיבא. אי אפשר לעבור בטבריה לא להיכנס לרבי עקיבא, זה היה גדול חכמי ישראל. הוא רבי עקיבא בליל הסדר, מה היה עושה? אנחנו יכולים לתאר לנו מה זה דקה של לימוד תורה של רבי עקיבא? באותו לילה, כל הלילה מספרים ביציאת מצרים. הרי הוא יודע את הכל, וכל החברים שלו יודעים את הכל. מה יש עוד לחדש? הכל. אבל זה הלילה הזה. זה הלילה, רבותיי, זה הלילה, תראו, אשכנזים אומרים בסוף ההגדה, יש שיר ששרים אותו, זה פיוט, אבל הם מנגדים אותו. שם השיר אומר, קרב יום, קרב יום, לא יום ולא לילה. שרים אותו, יש איזה קצב כזה. מה פירוש השיר הזה? קרב יום, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקרב את היום הזה, שהיום הזה הוא לא יום ולא לילה. איזה יום? זה יום בלי, לא יום ולא לילה. שם מעריכים, יש איזה פיוט בסוף ההגדה. האמת שבליל הסדר כתוב בשולחן ערוך, אסור לאדם ללכת לישון עד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, אין דבר כזה, גומרים, אוקיי, שותים את הקפה, אני לא יודע אם מותר לשתות קפה, כי אוכלים אפיקומן, אחרי אפיקומן אסור כלום. אז אני יודע מה שעושים, מעשן את הסיגריה או שעושה מה שהוא רוצה, והולך, יאללה, הולך לישון, לילה טוב, התראות, היה מאוד נחמד. מה מאוד נחמד? כל הלילה נחמד, אתה צריך להיות ער. שולחן ערוך כתוב, אסור לישון עד שתחטוף אותו שינה. הכוונה שהוא יושב ונרדם, ירדם מתוך סיפור יציאת מצרים. אתם יודעים מה המעלה של הלילה הזאת? הלילה הזאת כתוב בתורה, ליל שימורים הוא לשם, לילה משומר רובה מששת ימי בראשית. הגמרא אומרת, לילה המשומר רובה, כל הניסים והנפלאות שהיו לאבותינו היו בלילה הזאת. התחיל בזה אברהם אבינו. כמה ניסים היו לו לאברהם? אברהם אבינו, כשלקח פרעה את שרה, כתוב ונגע השם אלוקים את פרעה ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. הייתה שרה אומרת למלאך תכה, הוא היה מכה. זה היה ליל הסדר. אברהם אבינו יצא למלחמה, המלחמה הראשונה שמוזכרת בתורה, מלחמת העולם הראשונה הזאת. זאת הייתה מלחמת העולם הראשונה, זה לא מה שאלה אומרים כעת. אז כדור לעומר מלך העולם, תדעל מלך גויים, שם עבר מלך צבועים, אדמה מלך צבועים, הלכו עשו מלחמה עם מלכי סדום, מלכי עמורה וכולם, עשו מלחמה, אברהם אבינו כתוב, ויחלק עליהם לילה. תזכרנו ידע להילחם, וירק את חניכה וידי ביתו 318 איש. יש אומרים, לא היה לו 300 או לא 18. אליעזר שקול. גימטריה אליעזר, בדיוק יוצא 318. הוא יצא איתם, מה היה זורק? זורק עפר, נהיה חיצים. ייתן כעפר קשתו, כעפר חרבו, כקש נדף קשתו. הם זורקים חרבות, זורקים חיצים, הופך להיות קש. הוא זורק עפר, הופך להיות מה שאתה רוצה, פצצות מצרר, נפלם, עם משגחה והכשר של האום, בלי הכשר של האום, הכל עובד. היה מפוצץ אותם. והרג את כולם. קיצור, זה היה ליל הסדר. הגמרא אומרת, אחרי זה, יצחק אבינו גם היה. מה היה? בדיוק לפני לידת יצחק, אברהם ביקר בפלישתים בעזה. לא שהלך לראות את התמי ההוא, אבל הלך לעזה, לדעם איזה עסק. בא אבי מלך הרשיים, מה שמו וזכרו, לקח את שרה בביתו, פעם שנייה שרה נלקחה. ואז גם היה הדבר הזה בליל פסח. מיד אחר כך התעברה שרה אמנו והולידה את יצחק. אז גם היה יעקב אבינו כנעל. יעקב אבינו שתי מקרים היו לו באותו לילה, ליל הסדר. מה היה? האחד לבן הארמי שרדף אחריו. כתוב, ולבן תקע את אוהלו בהר הגלעד. ומה הוא אומר לו אחרי זה? יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ולא הרליכם, אמש אמר אליי, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. מה זה אמש אמר אליי? מתי זה? ליל הסדר. ואותו דבר המלחמה שלו עם המלאך, שביעה וקיש עמו, ומה כתוב שם? יעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו, נשאר הלך לחזור להנפחים קטנים, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. איזה לילה היה? ליל הסדר. כל בליל הסדר. הרי זה רבותינו בלי סוף, גדעון בן יואש נלחם במדיין, צליל חומר שעורים, זה היה ליל הסדר. סנחריב מלך אשור שבא לירושלים, זה היה בליל הסדר, ומתו 185 אלף קצינים. סוף, אתה קורא כל ההיסטוריה שלנו. הסיפור של לוט, מתי שלוט ברח מסדום, ולוט יושב בשער סדום, הנה מלטנה, הנה העיר קרובה צוער, הוא הלך לשם. ומה היה הטיפש הזה לוט? השקעו אותו, בנות שלו יין, ואחר כך הרו ממנו, בשביל להביא את דוד המלך, ודוד המלך נולד ממואב. זה היה בליל הסדר גם כן הסיפור הזה. הכל היה, תסתכלו, כל הניסים והנפלאות, היה באותו לילה. הרמב״ם עליו השלום נולד בערב ליל הסדר. שהאיר את כל העולם כולו בחוכמתו. אכן רבותיי, זו לילה קדושה מאוד. הזוהר אומר שהמלאכים, הקדוש ברוך הוא והמלאכים, יורדים כולם. יורדים לעולם הזה, לבתים שלנו, לבית של כל אחד ואחד מאיתנו. ורואים, ואומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, ככה אתם תלמדו מהם איך לשבח אותי. ראיתי שאלה, תמיד היינו שואלים את השאלה הזאת. יש נוהגים לקרוא את הזוהר הזה בתחילת ההגדה. פקודה דה לספרה ביציאת מצרים. שם הזוהר קורא שזה קטע שנוהגים לקרוא אותו, מודפס בהגדות. תמיד שאלתי את עצמי, טוב, המלאכים האלה, אני לא מבין מה קורה איתם. שנה שעברה כבר היה הסיפור הזה, קרה הדבר הזה. באו בלילה, הקדוש ברוך הוא אמר להם, יש סיפור יציאת מצרים, בואו נרד למטה, ירדו למטה, ראו יציאת מצרים. עוד פעם שנה הבאה, ועוד פעם שנה שלישית, ועוד פעם שנה רביעית, ובעדיין, הם לא זוכרים, לא לומדים לקח. מה קורה איתם? ראיתי שרבי אברהם גלנטי כותב, באור החמה, הביא, אומר, שאלתי למורי, מורי זה הרמק, רבו של רבי אברהם גלנטי, זה רבי משה קורדבירו. שאלתי אותו, על המלאכים כבר שנה שעברה, יודעים את הפטנט. והשיב לו, תשמעו מי זה היה הרמק, הרמק היה מלאך אלוקים. הרמק, רבנו הרי העיד שהוא גדול ממנו, הרמק גדול ממנו. והרמק, אתם יודעים מי היה הרמק? סופר עליו, שפעם ישב בית הכנסת בצפת, כותב תורה, הידושי תורה, לפנות בוקר, ובאמצע הלילה נכנס השטן בכבודו ובעצמו לבית הכנסת. מלאך אש, הוא ראה אותו מולו. והוא רצה לשרוף אותו, מי המלאך רצה להרוג את הרמק. הרמק דיבר איתו, מי אתה? במקום לענות, הוא היה יוצא מהפה שלו לשונות אש. לשונות אש. עכשיו הרמק הבין מה קורה. מה היה היום בימינו, מי שהיה חושב, אולי אליהו הנביא, או מלאך גבריאל, להבדיל. זה מלאך תמי היה. ישר כתב על קלף, שם המפורש, וזרק עליו, וביטל אותו. שנייה. זה גודל של הרמק. הוא כותב, הוא אומר לרבי אברהם גלנטי, שהוא שאל אותו את השאלה הזאת, אמר לו, המלאכים הם לא כמו בני אדם. שימו לב מה כתוב פה, כתוב פה דבר נורא. הוא אמר, אנחנו בני אדם, יש לנו במוח שלוש מוחים יש. המוח הוא דומה לאגוז, יש חלק ימני, חלק שמאלי, חלק אמצעי. איך אנחנו אומרים בתפילה כל יום? וחוננו מתך חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה בימין, בינה בשמאל, דעת באמצע. מה התפקיד של המוח הזה? מוח חוכמה זה אוצר של ידיעות, נתונים. מכניס כל הזמן, הוא קולט דברים. חוכמה. מוח בינה הוא התפקיד שלו להתבונן, לדמות דבר לדבר, ולתרגם את זה לאיזה משמעות או לאיזה החלטה. להבין דבר מתוך דבר, לדמות דבר לדבר. אז מה החוכמה? זה הזיכרון, זה אוצר של זיכרון. זה אוצר של ידיעות. זה הקומפיוטר של האדם בראש. עכשיו לפעמים קורה שהבן אדם מסופק, לעשות כך או לעשות כך, אז הדעת זה בדיוק איפה שאנחנו קשר של תפילין, זה השפיץ שיש בקצה הגולגולת, שם נמצא מוח הדעת, הוא מכריע, זה כמו לשון המוזניים, מכריע פעם לצד ימין, פעם לצד שמאל. כותב הגאון מווילנה, לכן שים לב כשבן אדם רוצה לזכור משהו והוא שכח. תמיד הוא אומר, רגע, רגע, תן לי להיזכר, תן לי להיזכר מה הוא עושה, הוא מרים את הראש למעלה. תן לי להיזכר, רגע, רגע, הוא עושה ככה. למה? מוח הזיכרון נמצא יותר גבוה. אז צריך לנדנת את הראש. ולפעמים רוצה לחשוב, להעמיק במחשבה, הוא נמצא במבוכה, רוצה, אז הוא אומר, רגע, תן לי לחשוב מה הוא עושה, הוא מוריד את הראש. למה הוא מוריד את הראש? הוא אומר, זה עוזר, התנועה הזאת, הוא מוריד את הראש, כי המוח של המחשבה, של העמקות, נמצא למטה. אז אפילו התנועות שבן אדם עושה, יש בהם סיבה. יש בהם סיבה. הזוהר אומר שבשפם, בהדרש, אנחנו קוראים בליל שבועות, הוא אומר בשפם של האדם, בדרך כלל יש באמצע כמו חריץ, שביל כזה דק. השביל הזה נקרא שמירת סוד, שם נמצא שמירת הסוד. הוא אומר לכן שרוצים לאותת למישהו לא לגלות, עושים ככה. אנשים לא יודעים, לא, עושים ככה בשביל לסגור את הפה, סגור את הפה, אז אולי יותר טוב לעשות ככה. זה ככה יותר טוב, סגור לגמרי. אומר, לא, עושים ככה. הוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה בהדרה. למה? שפה נמצא השביל הזה, שהוא מרמז על שמירת סוד. ותארו לכם, מה יש בגוף האדם, איזה חוכמה, כל העולמות, כל העניינים בתוך הגוף הזה. עכשיו רבותיי, שואל רבי משה קורטבירו, נו, המלאכים לא זוכרים? אומר, לא זוכרים. מה זה לא זוכרים? למלאכים זה לא בני אדם, אין להם מוח שלך, אין מוח שמה. מלאך זה רובוט, אין לו תפקיד לחשוב, אין לו תפקיד לעשות ככה או ככה. הוא מקבל פקודות מאת הקדוש ברוך הוא. מה זה מלאך? פירוש המלאך שליח. שולח אותו הקדוש ברוך הוא ואומר, לך תעשה כך. הוא לא יכול לנטות, לא ימין ולא שמאל. אז אין לו מחשבה. גם זיכרון אין לו. לא שהוא שכן. לא שייך להגיד אצלו שהוא זכר עד שהוא ישכח. הוא לא זוכר כלום. כי זה לא מעניין אותו, זה לא מתפקידו של המלאך לזכור. לא מתפקידו ללמוד. לא מתפקידו ללמוד לדעת יצר הטוב, יצר הרע. לא מתפקידו שיהיה לו בחירה לעשות טוב או לעשות רע. הוא נברא כמלאך, כשליח. הבן אדם, אומר הרמק, הוא היחיד בעולם שדומה לבורא. הוא דומה לבורא, זה מולם מה הוא אומר. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, הקדוש ברוך הוא בידו לשנות את העולם מטוב לרע. האדם בידו לשנות את העולם מטוב לרע. ולמדנו את זה כמה פעמים, אמרנו. אסור לאדם להוציא מפיו דברים גרועים. אסור לאדם להתייאש, אסור לאדם להגיד כבר לזה אין תקנה, אסור לה, כי ברגע שהוא אומר כך והוא מאמין שיהיה כך, אז יהיה כך. אבל אם הוא יאמין שיהיה בסדר, ואם הוא יאמין שאפשר לשנות, אז ישתנה. כל דבר זה ככה, לא די. אתם יודעים, כוח האמונה והרצון שיש באדם זה כוח אדיר מאוד מאוד מאוד. וזה בא ללמד אותנו ליל הסדר, שיש בידינו לעשות סדר. כמו שכותב רבי חיים פלאצ'י, ליל הסדר עושה סדר לכל השנה. אתה רוצה להצליח כל השנה ולעבוד את השם בשמחה וברצון ובטוב לבב, תהיה שמח בליל הסדר. לכן כל הספרים כותבים שחייב אדם אפילו עני שבישראל להביא את הכלים היותר יפים, הבגדים הכי מפוארים, ללבוש אותם בליל הסדר. לא כמו יש כאלה באו ביתם רק לבית הכנסת, שהוא מגיע הביתה, מוריד את הכל, לובש כמו, איזה אוברול, כמו אחד שהולך לעבוד במוסך. מה קרה לך? כל הקדוש ברוך הוא יורד, דיראות. תדליק אור, יהיה תאורה יפה, נרות יפים, שולחן מכוסה במפה, יהיה הכל נקי, צח, כלים הכי נעים. היום הכל חד פעמי. חד פעמי. למה חד פעמי? ללא סדר. אז צריך שיהיה הכל כמו שצריך. והעיקר, רבותיי, ללא סדר ללמוד תורה. ללא סדר לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? העולם הבא של האדם דומה לזה. הזכרנו רבותיי את האפיקומן, יש ארבע כוסות, מסתכל על ארבע כוסות. יש, נעבור אולי ברשותכם, לכמה פרטים שהם מאוד חשובים. לגבי ליל הסדר. קודם כל רבותיי, מוצרים, נזהר מאוד בכל המוצרים שאדם קונה. בפרט לפסח. אלה השבעה ימים האלה, הם קובעים את גורלו של האדם לכל השנה כולה. ממש. הזוהר אומר, שאם אדם נזהר בפסח, שומרים אותו כל השנה. ורבנו הרי הבטיח, מי שיזהר שלא ייכנס לפיו, אפילו פירור של חמץ, לא יחטא כל השנה כולה. והרשש כתב, הימים האלה הם שורש לכל השנה כולה. ימי הפסח, ואחריהם באים גם ימי העומר, כנ"ל. עכשיו, אדם יזהר מאוד, מוצרים שיהיו כשרים בפסח, שלא יהיה בעיות, ולא לקנות סתם מוצר כשר. אתם יודעים מה היה לי אתמול? הייתי אתמול אחרי השיעור בירושלים, אחד מהחברים בשיעור חנך בית סוף סוף ברוך השם אחרי שנים רבות. הפציר בנו, הלכתי אליו לעשות את הלימוד של חנוכת הבית. גמרנו, היה שם פתק לא להכניס חמץ. הוא נזהר שבבית, אז הביא רק עוגות של פסח וכדומה. נכנס הילד שלו עם איזה בונבוניירה משולשת. אז אני בדחתי עם הילד, אמרתי לו, ילד בוא הנה, אתה יודע זה חמץ? הוא אומר לי, לא נכון. הרב, אמרתי לו, זה חמץ. הוא אומר לי, לא נכון, כתוב על זה כשר לפסח. ואני במקרה מכיר את הבונבוניירה הזאת, מפורים האחרון, הביאו את זה בבית, ואני מסתכל אחורה, זאת תביא. אבל אני רואה, כתוב בהדפסת מחשב, כשר לפסח. כשר לפסח. אני אומר לו, בוא בוא בוא. מכיל... כתוב שם את כל הקשקושים, אתם יודעים, הכל עשרת בני אמן, בכל השפות, יש בצרפתית, וזה שלא תבין כלום. בסוף כתוב, קמח חיטה. זאת אומרת, רבותיי, אסור לסמוך על כל דבר שכתוב עליו כשר לפסח. וזה כלל ידוע. כל אלה שעובדים בקשרויות יודעים, שלהדפיס כשר לפסח זה לא בעיה. פעם היה סיפור ביפו, זה מעשה שקרה, לפני 35 שנה, שהערבים שם מכרו פיתות, מוכרים פיתות, וראו שיהודים לא קונים בחג ולא הבינו למה, אמרו זה לא כשר לפסח. הלכו, קנו תוויות כשר לפסח, הדביקו על הפיתות, חשבו אולי זה יעזור להם. אני פעם ראיתי בירה מכבי, רבותיי זה לא סיפור, זה אני ראיתי. בירה מכבי מודפס בשוליים כשר לפסח. זאת אומרת, אם כתוב כשר לפסח, זה לא אומר כלום, הנייר סובל הכל, אמר הרמב״ם, הכל יש בנייר. לא אמר פעם חכם אחד, בפרט אם כתוב בעיתון, או, אין שום דבר אמת שם. אולי התאריך, גם זה לפעמים טעות. אז לכן רבותיי, מה כן, אז מה כן אוכלים? רק אם כתוב רבנות מפורסמת שאתם מכירים. מכירים. למשל יש כל מיני היום בדץ קהילות הספרדים, תדעו אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בעולם, או עדה חרדית ספרדית, אין דבר כזה בעולם. אם זה לא רבנות שאתם שמעתם או מכירים שעומד מאחורי זה רב מפורסם, אסור לאכול את זה. צריך שיהיה כתוב כשר לפסח תשנ"ז בהשגחת הרבנות זה וזה. אבל אם כתוב כשר לפסח לבד, או כשר לפסח תשנ"ז, ולא כתוב בהשגחת הרב זה וזה, לא שווה לזרוק את זה, פשוט לזרוק את זה. צריך לבאר את זה עם החמץ. לכן האדם יעשה שאלת חכם, חכם אבל מוסמך בכל דבר כזה. צריך מאוד זהירות. וכנה לגבי הילדים, צריך לשמור עליהם. שיגדלו כשרים וקדושים, שיהיו צדיקים. למה שחס ושלום ייכנס לפיהם דבר אסור? יש מוצרים כשרים, היום ברוך השם יש כל כך הרבה אוכל. זוכר שהיינו ילדים, לא היה כלום כשר לפסח, כלום. מה היה לפסח? מי יכל להשתמש לפסח? לכן צריך מאוד להיזהר. לגבי תרופות, הרבה שאלו אותי לגבי תרופות. היום כל הכדורים הם קשרים. הבעיה של הכדורים הייתה שמצפים את זה בעמילן. בפעם העמילן היה עשוי מחיטה, היום הכל עשוי מקמח תירס. או תפוחי אדמה. אז כך שאין בעיה. אבל מוצרים טבעוניים להיזהר. לפעמים יש מוצרים טבעוניים שמכילים המת. שנה שעברה הייתה בעיה בסירופים. בתינוקות נותנים סירופ. סירופ אקמול, סירופ אופטלגין, סירופים, אופטלגין הפסיקו עם זה היום. אבל אקמול ואחרים, וזה היה מכיל חמץ. השנה יש סירופ אקמול בטעם תות שדה, תדעו. זה קשר לפסח. השאר, יש חשש חמץ. לכן אדם שצריך להשתמש באיזה סירופ, ישאל בבית מרקחת, בכל בית מרקחת יש היום קטלוג, אינדקס לפי א' ב', שם רשומים כל הפרטים, איזה ומה. ואדם ייזהר, גם שוב, תדעו שאין סוף לבעיות, תקלות יש בלי סוף. אם ניקח רק את ה-20 שנים האחרונות, אתם יודעים כמה תקלות היה בקשרות? זוכר לפני 20 שנה, העדה חרדית בירושלים נתנה הכשר על תה ויסוצקי. התברר שנה אחת, שאת עלי התה עיבדו עם עמילן חיטה. אחרי שהם נתנו לזה הכשר, הייתה בעיה. הייתה בעיה שנה אחת, מי שזוכר, זה לא לפני הרבה זמן, 15 שנה, 12 שנה, שכל המלח לימון שנמצא במשקאות הקלים, נמצא בממתקים, וכל זה הולך עם מלח לימון, היה עשוי מעמילן חיטה. וזה אחרי שנתנו הכשר, לקחו למעבדה וגילו. כי יש זיופים, תדעו שגם היצרנים הם לא תמיד אנשים ישרים. זה אמרתי את זה בלשון המעטה. מנסים כל הזמן לעשות פרצות, וצריך כל הזמן לעקוב אחריהם. אז היום יש מעבדות, המעבדות יכולות לגלות פה ושם דברים. לכן צריך להיזהר האדם לא לזלזל בדבר הזה. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, שמן סויה. היום יש כשר לפסח, אבל לא מספיק שוב שיהיה כתוב על השמן סויה כשר לפסח. אם לא כתוב איזה רבנות, אל תקנה. ואני אגיד לכם מדוע. השמן סויה, הבעיה שלו, סויה זה לא חמץ. האשכנזים לא אוכלים קוטניות, אז אסור להם שמן סויה. אבל אנחנו הספרדים יכולים לאכול קוטניות, אבל לא חיטה. אבל סויה זה לא חיטה, אז אני אגיד לכם מה קורה. את הסויה מביאים מדרום אמריקה, מביאים גם מאיזה ארצות מסוימות באירופה, במחליות, זה מגיע במחליות לנמל חיפה. המחלית הזאת שמובילה את הסויה, זה בתפזורת. היא הובילה לפני כן חיטה. ואין אפשרות לנקות את המחלית עד הסוף. הם לא מנקים. זה לא יעזור. אתה מדבר עם מלאכים, תדבר עם הקיר. לא יעזור לך. ומה, אז מה עושים? אז פסקו כך לעשות. אחרי 3 הובלות, זאת אומרת, על האונייה הם מפקחים. אונייה מסוימת שהיא רשומה כהובלת חיטה, הרי יש היום בינלאומי, חייב להיות תעודת משלוח על כל אונייה, מה יש לה, מה, איזה תכולה היא מובילה. היא חייבת לדווח, ובכל נמל בודקים. אז יש רישום, שהאונייה הזו הובילה חיטה, נותנים לה 3 פעמים להוביל דבר אחר, ורק בפעם הרביעית מכשירים לפסח את הדבר, כי אחרת יש בעיה. ומה הבעיה? כי מצאו בשמן חיטה איך, ששאבו את הסויה בחיפה לחברת שמן, יש להם שם משאבה, מכניסים איזה צינור, בתוך חצי שעה מרוקן את כל האונייה. כל המחלית הזאת הענקית שמכילה עשרות ומאות טונות של סויה, הכל נמצא כבר בתוך המפעל. מתברר שלפחות 50 קילו חיטה היה בפנים. הכל נטחן ונעשה שמן. אז השמן הוא מכיל חמץ. זה מה שקורה. לכן זו הבעיה. לכן אם זה לא כשר לפסח, אין הכשר, לא להשתמש. יש תחליפים, מה יש? לא קרה כלום. יש שמן אגוזים לפעמים, יש שמן זית, ושוב שמן זית, רבותיי. צריך הרבה הרבה זהירות עם שמן זית. תדעו ש-50% מהשמן זית שבשוק הוא מזויף. וזה כולל יצרנים מפורסמים, אני לא רוצה כעת להזכיר שמות, אבל יצרנים מאוד מפורסמים. והסיבה היא ששמן זית הוא נקלט מהר מאוד. מספיק לשים 25% שמן זית ו-75% שמן סויה, זה אותו צבע ואותו ריח ואותו טעם. המעבדה יכולה לגלות את זה. אז לכן שמן זית בלי הכשר, שיש השגחה, אל תקנו. כי בטוח מעורב בזה שמן אחר. ובפרט כל השמן זית שיש בשוק שמשיגים אותו בזול, הבן אדם מרמה את עצמו. אתה תעשה יותר זול, תיקח בקבוק אחד של שמן זית בבית, תערב אותו עם 10 בקבוקי שמן סויה, ותחשוב שקנית שמן בזול. זה בדיוק מה שהם עושים לך. ותפסו, פעם עיתונאים עלו על כמה יצרנים מפורסמים, שבתוך החצר מצאו חביות של שמן סויה, הוא מייצר שמן זית, יש לו בית הבד בבית. משקרן, מצאו שמן סויה. זה דבר ידוע. לכן, אם אין הכשר והשגחה קפדנית, לא לקנות. ואחד הסימנים לדעת שהשמן זית הוא אמיתי, זה אם הוא עולה בסביבות ה-30 שקל, 25-30 זה סימן שזה שמן זית. אבל אם זה 20 שקל או קצת זה, תדע שיש כבר זיוף, כי אחרת זה לא יכול לעלות כל כך זול. טוב, נחזור לענייננו רבותיי, לקנות רק מוצרים כשרים בפסח. עכשיו, הכשרת הבית, הכל יהיה בנחת, בשלווה, בתוך טעם ודעת. ליל הסדר, אני רוצה לדבר לגבי ליל הסדר. אנחנו הספרדים נוהגים כערה לליל הסדר, תדעו, כל הכערות שמוכרים בשוק, זה טוב בשביל המוזיאון. זה דברים בטלים, הכערה הזאת. זה האשכנזים נוהגים ככה, האשכנזים יש להם כערה שתי קומות. לוקחים את המצות צמים למטה, ועל הכערה יש להם איזה ככה, לא יודע, שלוש עיגולים, שבקושי אפשר לשים שם איזה שלוש ביצים, לא יותר מזה. אדם ייקח איזה מגש עגול, יכול להשיג, מגש מה שהכי גדול, במגש הזה ישים את המצות למעלה, כי המצות צריכות להיות יחד עם כל שאר המוצרים. לא המצות בנפרד והכערה בנפרד, לא עשינו כלום. אז העיקר חסר מן הספר, כאילו אין כערה בכלל. לא שזה חובה, אדם יוצא ידי חובה גם אם אין לו כערה לליל הסדר, גם אם עשה את זה על השולחן. אבל ייקח איזה דבר, איזה משטח, איזה חפץ, שהוא רחב, שהוא עגול, שהוא מרובע, מלבני, לא אכפת לי איך. לא חייב להיות עגול. וישים את המצות שם כמו שמסודר באגדה. איך שמפתח את האגדה לפניו ויראה. זרוע מפה, נחרוסת מכאן. ביצה מכאן, וכרפס מכאן. ובאמצע יש חזרת ומרור. זה כל מה שצריך להיות בקערה. ושם המצות... גם אם המצות לא נכנסו כולם, חלקם, חלק מהמצות נכנסו לתוך הקערה, הרי האדם יוצא ידי חובה. עכשיו עוד שאלה שהרבה שואלים, לגבי שטיפת הכוסות. כדאי לשטוף את הכוסות בין כוס לכוס, הרי יש 4 כוסות. אדם יכין כוסות לכל המסובים, כולל לילדים מגיל 9, ששומרים גם מגיל 6. ילד מגיל 9 חייב ב4 כוסות. אבל אפשר גם... לכתחילה מגיל 6, כי הוא כבר יודע, הוא מבין, יודע מה זה יציאת מצרים. לפני זה הוא שומע, יודע, אבל זה לא בדיוק הבנה. זה לא נקרא הבנה. הבנה זה מגיל 6. מגיל 6, שהכוס תכיל 90 גרם. זה לא צריכה להיות כוס הכי גדולה. כוסות של 90 גרם לכל הפחות, לכל אחד ואחד מהמסובים. וכל אחד שותה רוב הכוס. לשתות עד 50 גרם, לא חייב יותר. יש, רוצים לשתות את הכל, את הכל. כל פעם ישתה 50 גרם. עכשיו, לא חייבים לשטוף את הכוסות, אם זה הכוס שלך והיא נמצאת לידך והיא נקייה, אבל יש אומרים שכדאי, אז מה עושים? מריקים את זה בכוס אחרת ושוטפים. שיהיה יותר קל, פשוט בשביל הטכניקה, לוקחים איזה קערה גדולה, ממלאים אותה מים, מרוקנים את הכוסות, ואז מגלגלים, שוטפים אותה בתוך הקערה ומוציאים ומגישים חזרה לכל המסובים. יש היו נוהגים את מה שנשאר בכוסות, ולוקחים איזה גביע גדול מניחים במרכז השולחן, שופכים את מה שנשאר לשם, וזה נקרא כוסו של אליהו הנביא. ראיתם איפה יצא כוס אליהו הנביא? זה מפה. הספרדים לא היו נוהגים לעשות כוס אליהו הנביא. מה יבוא אליהו הנביא בלילה, מסכנים כמה פעמים ילדים היו שערים ערים, אולי אליהו יבוא בלילה, יראו אותו, איך הוא נראה, מי שתה את הכוס, ולפים עליהם. זה טוב לחזק את האמונה. אבל זה הסיבה שיש כוס של אליהו הנביא, כך כותב רב חיים פלאג'י. עכשיו, אדם השתדל לאכול את האפיקומן לפני חצות לילה. עכשיו, לגבי הכזיתות, רבותיי, הכזיתות, לאכול כל כזית זה 29 גרם. 29 גרם, יש אומרים גם פחות. עכשיו יש בעיה, מכיר אנשים שלא עלינו סובלים מכל מיני מחלות, סוכרת ואחרים, השם ישלח להם רפואה שלמה, אלה אסור להם לאכול לחם הרבה, אסור להם לשתות יין, אסור להם הרבה דברים. אם הרופא מרשה, בדרך כלל הרופאים מרשים עד כוס אחת. כוס אחת, שוב, כמו שאמרתי, יקחו כוס בגודל שיש שם 90 גרם, ישתו 50 גרם, כוס אחת בלבד יצאו ידי חובה. למה לעשות? מה אם מצא? כל אדם חייב לאכול לפחות כזית מצא בליל פסח. כזית, כמו שאמרתי, 29 גרם. אבל אם הוא חולה, אנחנו מקלים ב-20 גרם. למשל, יש אנשים שאסור להם לאכול בכלל לחם, ולא מצות. אז אנחנו אומרים להם לאכול 20 גרם. ולמה זה 20 גרם? כי המצה זה לא משקל, זה נפח. ובנפח המצה יותר קלה. בנפח, אמנם המצות שלנו אהבות, הן כבדות, אבל עדיין יש נפח. מה גם שהרמב״ם סובר שב-19 גרם זה כזית. ככה סובר הרמב״ם. והיום מצאו במצרים את התבניות של הדרהם, הרי בזמנם לא היה גרמים. גרמים זה התחיל כעת, במאה השנים האחרונות, האירופים הכניסו את הגרם לכאן. פעם היה דרהם, והרמב״ם כל המשקלים כתב דרהם. הדרהם שלהם חישבו אותו להיום 3.2 גרם. מתברר כעת, בדקו את הדרהם של זה, יוצא 2.5. זה הרבה פחות. אז זה כבר משמעותי, זה הבדל משמעותי. אז כך שאפשר להקל בכזית למי שחולה, אני חוזר ואומר, דווקא מי שחולה. יש נשים בהיריון, לא עלינו, שסובלות מסוכרת, מדברים כאלה, ואסור להם. אז יותר טוב שיקחו אותם לבית חולים באמצע הלילה. הרבה קורה שלא עלינו בליל הסדר, אנשים חולים כתוצאה מאי אכילה נכונה, שתיית 4 כוסות. עכשיו לגבי היין, רבותיי, אני אגיד לכם דבר שהוא מאוד קשה. יש בעיה היום עם היין, שיינות, יש המון יינות מזויפים בשוק. רבותיי, שתדעו, אני דיברתי עם יינן של של המשקאות, יפים בשוק. רבותיי, שתדעו, אני דיברתי עם יינן של המשקאות, יש כמו שהאשכנזים מכשירים יינות מסוימים, שהם חוץ מקרמל, של קרמל זה פחות או יותר בסדר. יינות מסוימים, בעיקר תוצר שבאים מירושלים, ממעלה אדומים, יש מוצא ויש גבעת שאול, כולם לא שווים פרוטה, לא שווים כלום. לראיתי, זה לא מכיל אפילו 20% יין אין שם. זה אני מספר לכם חדשות טריות מלפני שבועיים. אמר לי הינן, הרב, אתה מופיע הרבה מקומות בארץ, תודיע לאנשים, אנשים נכשלים, ספרדים שלנו נכשלים. א', לספרדים, חייב שיהיה 51% יין. מיץ ענבים טהור, שיהיה 51. הם כותבים מיץ ענבים 100%, ואפילו 20% אין. אפילו 20% אין. אמרתי לו, מה עם היינות העיקריים שלהם? יש שם כל מיני יינות ככה, ששוטה אותם לא יכול לאכול שבוע, ופה נהיה דבוק, נדבק על לשון לחיית מרוב המתיקות, סוכר. אמר לי, אלה היינות הכי גרועים, את כל הפסולת של כל היקבים, של כל היקב, הם שמים שם, מציסים ובשלים, ועושים מזה יין ככה, משובח, שעולה כל בקבוק, 20-30 שקל, אני יודע מה. לכן רבותיי, ליל הסדר, הכי טוב זה טירו של כרמל מזרחי. של כרמל או יין או תירוש יין אי אפשר לשתות, זה קשה בלילה כזאת, 4 כוסות, אחר כך מרגישים לא טוב, בבוקר כאבי ראש, לא, בחג אסור לסבול ייסורים. חג בשביל שמחה. בגמרא רבי יהודה אומר, אני הייתי שותה 4 כוסות בליל הסדר וקושר את הראש עד שבועות. ככה אמר רבי יהודה. פעם אחת ראתה אותו מכשפה אחת שרת התחבורה, התקשורת, לא יודע איזה שרה הייתה, ברומא, אמרה לו, איזה פנים יפות יש לך. או מגדל חזירים, או מלווה בריבית, או שותה יין אתה. היה לו פנים אדומות מבריקות. אמר לה, תראי, מלווה בריבית אסור לנו לפי התורה. זה לא קם בתחיית המתים. מגדל חזירים, אסור לגדל חזיר בארץ ישראל. יין? אני שותה פעם בשנה יין, ארבע כוסות בליל הסדר, כוסר את הראש עד עצרת, עד חג השבועות. אז תדעת, אז אמרו לו, אז מאיפה הפנים שלך כאלה יפות? אמר, אני לומד תורה ושמח, בפיקודי השם ישרים ושמחי לב, תורת אדוני תמימה משיבת נפש. אמר לו, ככה התורה לא ידעתי. טוב, זה מעלת התורה. לכן רבותיי, להיזהר מאוד ולהזהיר גם אחרים שחושבים שיוצאים מדי חובה ולא יוצאים מדי חובה בעיינות האלה. יש כל מיני מצענבים וכל מיני זה, שכל מיני שמות, אתם רואים בדת צעידה חרדית, וכתוב מאחורה, וכאשר גם לשיטת הבית יוסף והכל שקר וחזב, רק הם לא כתבו איזה יוסף זה. הוא אומר גם כסף מזויף יש. זה? הנה, כסף מזויף, תיזהרו. זה מי שנותן כסף מזויף, נותנים לו יין מזויף. יש גמרא, הגמרא אומרת, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו עודף שוחד ואוהב שלמונים, יתום לא ידעו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אמר שמה, סורך מהול במים. הוא אומר מה? בזמן חורבן בית המקדש. היה הולך אדם, רוצה לקנות יין, שתייה, מזייף כסף, הולך ליצרן. הוא קונה יין, הוא מבסוט, אומר, ראית איך סידרתי אותו? נתתי לו כסף מזויף, לקחתי יין. בא הביתה, בא לשתות, והיה כל מים. מה זה? חוזר אליו, תובע אותו לבית הדין, אומר לו, זייף לי את היין, אתה זייף את היין, אתה זייף לי את הכסף. עד ככה זה, אתה רואה? השם מרחם עלינו, תראה איפה הגענו. אמר רבנו הארי, שבדור שיבוא משיח, כל הנשמות של דור המבול, שהיו הולכים ערומים, יבואו. דור סדום, שהיו רמאים ושקרנים, יבואו. דור הפלגה, שהיו עולים לחלל, יבואו. הכל יש לנו היום. רק המשיח צריך להגיע. הכל כבר התקיים. הכל התקיים. לכן רבותיי, בואו נתחזק לסדר הזה, ותדעו, ששעת רצון זה הלילה הזאת, שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שבחצות לילה, אחרי שהאדם סיים את הסדר, ואכל את האפיקומן, אז אני חוזר, יש לנו ארבע כזיתות חייב אדם לאכול בליל הסדר. שתי כזיתות במוציא, עוד כזית בקורך, ועוד כזית באפיקומן. ויש אוכלים באפיקומן שתיים. אז לכן אדם ייזהר. אתם יודעים כמה מה...